Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Joseph Robinette Biden Jr. and Dr. Jill Biden.
היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. לפני שנה בדיוק, ב-20 לינואר 2020, ג'ו ביידן הושבע לנשיא ארצות הברית. ביידן היה האדם שבא להחזיר את הנורמליות לוושינגטון, הפוליטיקאי שחזר מהפנסיה כדי לעזור למערכת לחזור לעצמה. זה היה הטיקט שלו לאורך רוב הקמפיין.
This is America's day, a day of history and hope, of renewal and resolve.
אבל מתישהו בקמפיין, במיוחד אחרי שמגפת הקורונה הקטה, קרה עוד משהו. ביידן התחיל לדבר על שאיפות יותר גדולות מאשר לחזור לעסקים כרגיל. הוא דיבר על רצון לשנות את הגישה הכלכלית שמושלת בארצות הברית כבר 40 שנה מאז ימי רונלד רייגן. לא עוד כלכלת החלחול או ה-trickle down economics, השיטה שבה הסגסוג אמור לחלחל מלמעלה למטה, כלומר מאלה שבצמרת אל כל השאר. במקום זאת, ביידן דיבר על צמיחה שמתחילה מלמטה ומהאמצע, כלומר מהמעמד העובד וממעמד הביניים. הוא דיבר על הרעיון הזה שוב ושוב לאורך השנה החולפת.
To build an economy that rewards work, not just wealth.
וביידן תרגם את ההצהרות המפוצצות האלה לתוכנית כלכלית שאפתנית, שהוצמד אליה תג מחיר של טריליוני דולרים. הוא קרא לזה Build Back Better, וזו תוכנית שהייתה אמורה לכלול מסגרות חינם לגיל הרך, והכשרה על תיכונית בחינם, והרחבה של שירותי הבריאות, והתמודדות עם משבר האקלים, ומה לא. אבל היום, שנה מאוחר יותר, השינוי הגדול שביידן הבטיח, לא נראה שזה קורה. ביידן אמנם הצליח להעביר תוכנית די גדולה להשקעה בתשתיות, אבל הוא לא השיג מספיק קולות שיתמכו בתוכנית הדגל שלו בסנאט. למעשה אפשר כבר פחות או יותר להספיד אותה.
Even the White House economist is using the past tense when referring to build back better. It's dead.
You're right that it's dead. The most recent version of it is not going to happen.
Yeah, I think build back better is dead forever.
ואם זה לא מספיק, בחודשים האחרונים ביידן מוצא את עצמו מול תופעה שלא נראתה באמריקה כבר עשרות שנים. זינוק דרמטי באינפלציה. והאמריקאים, הם לא אוהבים עליות מחירים. אז היום בצוללת, מה קרה לביידנומיקס? נצלול קצת יותר לעומק לשנה הלא כל כך מוצלחת שעברה על נשיא ארצות הברית, וספציפית על האג'נדה הכלכלית שלו. וגם נשאל איך צפויה להיראות השנה הבאה. ונעשה את זה בעזרת שני אנשים שעוקבים מקרוב אחרי הכלכלה האמריקאית. פרופסור אורי חפץ, כלכלן מאוניברסיטה העברית, שמלמד גם באוניברסיטת קורנל בניו יורק, ודוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי מאוניברסיטת חיפה, שנמצא כרגע בשנת שבתון בסטנפורד, קליפורניה. שלום לפרופסור אורי חפץ.
שלום.
פרופסור באוניברסיטה העברית, אבל גם בקורנל בארצות הברית, בעצם היית אמור להיות בימים אלה על המזוודות, נכון?
כן, אני, האמת שהייתי ממש אמור בימים הקרובים לטוס ללמד שם קורס במקרו כלכלה, אבל בגלל האומיקרון הם החליטו שהשבועיים הראשונים של הסמסטר יהיו אונליין, אז נתן לי עוד שבועיים פה עם הילדים.
יפה. אז תשמע, נדמה לי שביידן מוצא את עצמו במין מצב משונה שבו הכלכלה במצב לא כל כך רע, ובכל זאת האמריקאים מאוד לא מרוצים. אבל לפני שנדבר על למה זה, אולי כדאי להתחיל בפשוט מה מצב הכלכלה האמריקאית שנה אחרי שביידן נכנס לתפקיד.
אז מבחינות מסוימות הכלכלה האמריקאית עשתה איזשהו פלא, ממש פלא כלכלי שלא חלמנו לפני שנתיים שהוא אפשרי. קצת פחות משנתיים אחרי שהכלכלה לא רק שם, בכל העולם ממש קרסה, כן? ככה במרץ, אפריל של שנה שעברה, אתה מסתכל היום על הכלכלה האמריקאית, מהמון בחינות, בעצם הקורונה כאילו לא קרתה, הכלכלה האמריקאית חזרה מהר מאוד לטרנד, הצמיחה המקורי שלה, זאת אומרת מבחינת תוצר, ומבחינת ייצור, ומבחינת פעילות כלכלית, האבטלה היום היא קצת יותר גבוהה ממה שהיא הייתה לפני שהקורונה התחילה, אבל, וזה אבל גדול מאוד, יש לנו כאן בעיה שלא חלמנו באיזשהו מובן שהיא תהיה כשכל הסיפור הזה התחיל לפני שנתיים, וזה האינפלציה.
למה הכלכלנים לא חלמו שהאינפלציה תתחיל לעלות? חפץ מסביר שהאינפלציה נגרמת כאשר יותר מדי ביקושים מתנגשים עם פחות מדי היצע. ובתחילת המגפה, החשש שהעסיק את הכלכלנים היה פחות מדי ביקושים. אנשים נסגרו בבית, פחדו לצאת, ללכת למסעדות. סקטורים שלמים בכלכלה היו על סף קריסה בגלל מחסור בביקושים. אבל כידוע, התמונה הזאת התהפכה והאינפלציה הגיעה. עוד נחזור לזה, אבל אם נשים שנייה את האינפלציה בצד, המצב של הכלכלה האמריקאית דווקא מאוד חזק.
אז כשמסתכלים היום על הכלכלה האמריקאית, ובמיוחד כשמשווים אותה לשאר העולם, בשנתיים האחרונות זה מאוד קל לדבר על כלכלות באופן יחסי, כי יש לנו כאן משבר שעיקה את כל העולם, פחות או יותר באותו היום, זה דבר נדיר. בדרך כלל, אתה יודע, אפשר להתווכח עם אלה שמנווטים את הכלכלה האמריקאית או הישראלית וכו', האם הם טובים או לא טובים, ואז אתה יודע, כל אחד נותן את הטיעונים שלו ואין כל כך בנשמרק, כל כלכלה היא עולם ומלואו והיא לא דומה לאחרות. במקרה הזה, במקרה היה לנו שוק שנפל על כולם ביחד, אז אפשר עכשיו להשוות. ואם משווים אותם, אז באמת הכלכלה האמריקאית פה יצאה מהסיפור הזה עם צלש ועם התורת מדליות ופרסים, ממש מהר מאוד אחרי השוק הגדול ביותר שהכלכלה קיבלה מאז השפל הגדול, היא הייתה נראית חזרה למסלול וכולי.
אבל האמריקאים לא מרוצים, כלומר יש כל מיני סקרים, אחד מהם שראיתי, 60% מהאמריקאים לא מרוצים מהטיפול של ביידן בכלכלה. כלומר, הוא לא מקבל קרדיט על זה שברוב הפרמטרים הכלכלה במצב טוב.
With a majority of people saying that the administration not focused enough on the economy, on inflation, and these are their most important issues.
האמריקאים כמובן שהכלכלה זה תמיד הדבר מספר אחד שחשוב להם. אתה יודע, פה בישראל זה תמיד הביטחון, אז בארצות הברית זה הכלכלה. יש אספקטים של הכלכלה שהנשיא האמריקאי לא משפיע עליהם. עכשיו, את זה יודעים הכלכלנים, את זה פחות יודע הציבור. הנשיא הוא ה-commander in chief, והוא אחראי מבחינתם, והפרטים לא מעניינים, מה שקרה תחת נשיא זה או אחר, זה מבחינתם, הוא גרם לו, או זה היה באחריותו. כמובן שהמצב הוא קצת יותר מורכב, הרי מה היום מפריע מאוד לאמריקאים? השאלה של אינפלציה. אפשר להגיד שלנשיא האמריקאי, זה לא שיש לו מעט מאוד השפעה על האינפלציה, יש לו כמעט אפס השפעה על האינפלציה,
הסיבה לכך שלנשיא אין השפעה על האינפלציה היא שבארצות הברית מי שאחראה על האינפלציה או על מה שנקרא יציבות מחירים זה הבנק המרכזי ולא הבית הלבן. וזה לא רק באמריקה, גם פה בישראל האחריות על האינפלציה היא של בנק ישראל.
תראה, הציבור לא יודע אם זה אינפלציה ואם הבעיה היא מוניטרית או ריאלית, או הציבור יודע אם יש עבודה או אין עבודה, והציבור יודע כשהולכים לסופרמרקט אם יש לך מספיק כסף בשביל לקנות או לא. ואם אין, אז הם לא מרוצים, ומה בדיוק הסיבה לזה פחות מעניין אותם, ובטח איזה חלק במערכת הכלכלית גרם לזה עוד פחות מעניין אותם, מבחינתם המצב קשה, וזה התבטא בקלפי.
תשמע, האמת שאנחנו לא ראינו אנשים מגיבים לאינפלציה כבר הרבה מאוד זמן, פשוט בגלל שלא הייתה אינפלציה גבוהה בארצות הברית הרבה מאוד זמן, ואנחנו מגלים שהאמריקאים ממש ממש לא אוהבים אינפלציה, וזה מאוד מעצבן אותם. אולי זה טבעי שאנשים לא אוהבים שהמחירים עולים, או אולי יש פה משהו שהאמריקאים ספציפית רגישים אליו במיוחד?
אני חושב ששניהם. א', אף אחד לא אוהב אינפלציה, יש את מה שנקרא misery index, מדד האומללות, והוא מורכב משני דברים, משיעור האבטלה ושיעור האינפלציה, ואני חסכתי כסף, והוא עכשיו יושב בבנק, וכל יום שעובר אני יכול פחות ופחות לקנות איתו, כי המחירים עולים, וזה זה אנשים לא אוהבים. עכשיו, מי הכי פחות אוהב את זה? באמת האנשים, אני חושב, הפחות מתוחכמים, אלה שפחות יש להם כלים פיננסיים שהם עמידים בפני אינפלציה או נכסים כאלה ואחרים, באמת אלה שנשאר להם קצת בסוף החודש משהו בבנק, ואלה שהולכים עם מזומן לסופרמרקט ופתאום מגלים שזה קולה פחות דברים. עכשיו, האמריקאים ספציפית, יש להם זיכרונות רעים מאוד מהאינפלציה, ששנות ה-60 וה-70, זה משהו ככה שהם, אתה יודע, זה מעורר אצלם שדים מהעבר, אז האינפלציה היום לא קרובה בכלל מבחינת שיעור האינפלציה למה שהיה פה בשנות ה-70, וגם אתה שואל אותי, זה ניחוש לגבי העתיד, גם לא תגיע לשם, אבל זה דורך לאנשים על פצעים. הציבור בסופו של דבר מאשים את הקברניט, פחות מתעסק עם מי היה אחראי על מה, וגם פחות מבין בזה, אבל אפילו בדבר הזה שביידן כן היה יכול להשפיע על הפד, מבחינת למנות עם נגיד חדש וכו', אפילו את זה הוא לא עשה, הוא המשיך עם המינוי של קודמו.
ביידן בעצם משאיר את המינוי של טראמפ, את יור הפד ג'רום פאוול, אבל יכול להיות שגם בעוד מובנים, השינוי בין טראמפ לבין ביידן לא היה כזה דרמטי. כלומר, ביידן הבטיח להביא איזשהו דף חדש, וביידן נבחר על טיקט של, אתה יודע, אפשר לומר, רק לא טראמפ בהשאלה מישראל, אבל האם הוא באמת כל כך שונה?
הטיקט החזק של ביידן היה רק לא טראמפ, והוא בהחלט הביא תושקת, ובאמת שינוי מאוד קיצוני בסטייל ובסטייל של המנהיגות, ואנחנו עכשיו לא מתעוררים כל בוקר לכל מיני ציוצים וכל מיני דרמות, ובאמת שקט ככה ועל מנוחות. אבל אם אתה מסתכל מבחינה כלכלית, תחת טראמפ היה את ה-CARES Act, שזו הייתה חבילה פיסקלית ככה מאוד גדולה, אמיצה, מהירה, באמת בלי תקדים של סיוע פיסקלי, שלחו צ'קים של 1,200 דולר, אתה יודע, אנחנו פה שלחנו מה 750 שקל, זה מתגמד, כן, 1,200 דולר לבן אדם. אחר כך היה עוד סיבוב של צ'קים של 600 דולר, בדצמבר, זה היה כבר אחרי שטראמפ הפסיד, אבל לפני שהאדמיניסטרציה החדשה נכנסה, אז היה עוד צ'ק של 600 דולר, שטראמפ דיבר אז על צריכים 2,000 דולר, הוא אמר צריכים 2,000, קיבל 600, העביר 600, אחר כך ביידן החליף אותו, והעביר את העוד 1,400 האלה, להשלים את זה ל-2,000, זאת אומרת, אפילו אם אתה מסתכל, עזוב מדיניות מוניטרית, שאמרתי, לא קשור בכלל לנשיא, מדיניות פיסקלית, ואם אתה מסתכל רק על מה עשו, עזוב את הדיבורים, עזוב את השיח, עזוב את התוכן, אתה רק מסתכל ככה, ממעוף הציפור, את הסכומים שהזריקו לכלכלה, הממשל הפדרלי, ואתה רק מסתכל על, על, על הגרף שמראה לך את הסכומים עם התאריכים, ואתה מנסה מזה לנחש, מתי התחלפה אדמיניסטרציה, אתה לא תצליח לנחש, זה נראה פחות או יותר, שמאז שהקורונה התחילה, הם עושים פחות או יותר את אותו הדבר, שוב, התוכן קצת שונה, הדיבור שונה, הדיסקורס שונה, אבל מבחינה אגרגטיבית מקרו, לא רואים פה שינוי גדול.
וכאמור, ביידן גם לא הצליח להעביר את תוכנית הדגל שלו, Build Back Better, הוא הצליח להעביר רק תוכנית תשתיות מצומצמת יחסית, וצריך לזכור שגם הנשיא טראמפ דיבר על זה שהוא רוצה להעביר תוכנית השקעה בתשתיות. אז לפחות מאיך שחפץ מציג את הדברים, נראה שהאמריקאים מצאו את עצמם עם מדיניות כלכלית די דומה לזו של טראמפ, עם הבדל עיקרי אחד, עכשיו יש אינפלציה.
אני לא יודע אם ככה אנשים חושבים את זה, אני חושב אבל שאם אתה שואל אותי, אז אני לא ראיתי שינויים גדולים ביניהם, לא נעים להגיד, אבל אם אתה שואל את האמריקאים, מה בדיוק עשה הנשיא ומה לא עשה, ועל מה הוא אחראי ועל מה הוא לא אחראי, ואתה יודע, יש גם עניין של לג, יש מדיניויות שאתה עושה, ורואים את הפירות רק אחרי שנה, או 5 שנים, או 10 שנים, אני חושב שלכל הדקויות האלה לא נכנסים. ועכשיו יש אינפלציה, תחת טראמפ לא היה אינפלציה, עכשיו יש אינפלציה, לא מרוצים מזה, רוצים שהנשיא יעשה משהו בקשר לזה, וזהו.
התמונה הזאת של המשכיות שאתה מצייר, היא גם עומדת בניגוד מאוד גדול לרטוריקה, כולל אני נאלץ להודות של העיתונות הכלכלית, שדיברה על ביידנומיקס, ודיברה על זה שביידן מייצג איזשהו שבר עם האידיאולוגיה הכלכלית ששלטה בוושינגטון ובהרבה מהעולם 40 שנה, ושהוא עשוי לשנות את פני ארצות הברית, ועד כה זה לא קרה.
נכון, בשיח, השינויים הם גדולים מאוד, בתכלס מה שבסוף קרה זה הרבה פעמים רחוק מאוד, דרך אגב רואים את זה אני חושב בהרבה הקשרים ובהרבה מקומות בעולם, שנבחרת ממשלה חדשה או נבחר נשיא חדש עם שיח מאוד שונה, ובסוף שאתה מסתכל אחורה ואומר אוקיי, אז מה היה שונה מקודמיהם, זה הרבה פחות דרמטי, ואתה יודע, הרבה מזה, כי זה מאוד קשה לשנות דברים ארוכים בקדנציה אחת.
פרופסור אורי חפץ, תודה רבה.
תודה על ההזמנה, אורי. תמיד כיף לשוחח איתך על הנושאים האלה.
אוקיי, כדי לקבל פרספקטיבה היסטורית, להבין למה אפשר לצפות, אם בכלל, בשאר הקדנציה של ביידן, וגם לשמוע איך הדברים נראים מנקודת המבט של האגף היותר שמאלי במפלגה הדמוקרטית, רצינו לדבר עם אלי קוק מאוניברסיטת חיפה, שנמצא עכשיו בשנת שבתון בקליפורניה. היי אלי.
אלן, שלום.
אז תשמע, לפני שננסה לדבר ככה קצת על השנה המוצלחת או לא מוצלחת של ביידן, וקצת ההקשר ההיסטורי היותר רחב, רציתי לשאול אותך, איך אתה מתרשם מהמצב הכלכלי או התחושה של האזרחים עכשיו בארצות הברית? מצד אחד, התאוששות מאוד מהירה מהמשבר, מצד שני, האמריקאים רואים מחירי דלק יותר גבוהים בתחנות הדלק ולא אוהבים את זה, אני מתרשם.
כן, תשמע, הדבר שהכי מייחד נראה לי את ארצות הברית היום זה האי שוויון האדיר שיש בה, ואני נמצא בבועה, אתה יודע, בסטנפורד, במנלו פארק, מקום שאנשים באמת מאוד מאוד עמידים, ולכן אני חושב, קודם כל, לא צריך להקשיב לי, כלומר, אם תיסע אפילו שעה מפה, לטראמפ לנד, איפה שאף אחד לא שם מסכה, אז אתה תקבל תשובה שונה לחלוטין. אז אני כמובן אנסה, אבל זה המצב של ארצות הברית, יש שני אמריקות. אבל בגדול אני יכול להגיד לך היום, זה נושא שהמון אמריקאים סביבי מדברים עליו, זה האינפלציה בנכסים, נושא שאנחנו מכירים היטב. אני מרגיש שיש פה נהירה של אנשים שיותר ויותר מדברים על לעבור לאוסטין, טקסס, לבויסי, איידהו, לכל מיני מקומות אחרים, ואין ספק ש... כן, הם מקטרים אולי שהם רצו לקנות אוטו משומש והוא יקר, אבל העניין עם הנדלן, שזה צריך לומר תופעה ארוכת טווח שלא התחילה אתמול, היא באמת הנושא אולי הכי בוער מהבחינה הכלכלית.
כן, זה, אתה יושב בטבורו של עמק הסיליקון בעצם.
כן, פה אתה תשמע רק, אתה יודע, איזה אקזיטים, וכל הכסף שביידן התפיס, וגם טראמפ לפניו, בסופו של דבר זה הגיע בעיקר לידיים של בעלי הון, ולאנשים שכבר היה להם, ולכן טוב להם. אני חושב שאם תסתכל גם על הדוחות האחרונים של תאגידי הענק אמריקאים, בטח של הטק, אנחנו נמצאים בתקופה של רווחים אדירים, כשאגב, זה מאוד שונה מהפעם האחרונה שהיה אינפלציה בארצות הברית בשנות ה-70, תמיד אוהבים להשוות, אז התאגידים היו בהרגשה של משבר, היה פגיעה מאוד גדולה ברווחיות, לך תסתכל על הדאו ג'ונס בשנות ה-70, זה קו ישר, הוא כמעט לא עולה, לעומת זאת עכשיו, בוא נגיד שאם יעלה להם עוד כמה שקלים בסופר, זה לא מפריע להם כשהם נכנסים לאפליקציה, רואים מה 401k שלהם עושה, הם מבסוטים.
כן, החיסכון שלהם לפנסיה. אוקיי, אז תשמע, רציתי לשאול אותך קצת על... ביידן, ואיך הוא אולי מאכזב חלק מהבוחרים שלו, או איך הוא עמד בציפיות שהוא בנה, אבל לפני זה אולי כדאי לתת טיפה קונטקסט. אני חושב, אתה יודע, ביידן היה מועמד מאוד מבוגר, שרץ לכאורה על זה שהוא מייצג איזה נורמליות, על זה שהוא לא טראמפ, אבל אז מתישהו לקראת סוף הקמפיין שלו, בתחילת הנשיאות שלו, הוא פתאום... פיתח אמביציות, או שהקמפיין שלו שיווק אותו עם קצת יותר אמביציות, הוא ניסה למצב את עצמו אחרת, כמו אחד הנשיאים ההיסטוריים, FDR או לינדון ג'ונסון, הוא נכנס עם יומורות לתפקיד.
המהלך היה ברור, הוא ניצח את טראמפ בכמה עשרות אלפי קולות, והחשש בארצות הברית היה שהפער המעמדי הולך לטובת טראמפ, כלומר שהדמוקרטים הופכים להיות מפלגה של מעמד ביניים ועשירים, והמפלגה של טראמפ דווקא ככה מצליח לקחת יותר ויותר ממעמד הפועלים, ולכן אני חושב שאחד המהלכים פה היה לנסות באמת לחזור לטיעונים יותר מעמדיים. אגב, גם מבחינה, אתה יודע, הסקרים זה מהלך חכם, אנחנו יודעים שוב ושוב שרוב הציבור האמריקאי לא אוהב את הפוליטיקה קרואית, לא אוהב את הפוליטיקת זהויות, דווקא לא רוצה לשמוע על Black Lives Matter, מה שהוא רוצה ככה זה דווקא נרטיבים כלכליים, ואין לו שום בעיה להעלות מיסים על העשירים, אין לו שום בעיה להגדיל את ההוצאה הציבורית, ולכן אני חושב שסך הכל המהלך של ביידן היה מאוד מאוד חכם, אני גם חושב שזה הגיע מאיזשהו פרגמטיות, ביידן הוא סופו של דבר, אותו איש מבוגר, הוא הולך לאן שהרוח נושבת, הרוח נשבה לכיוון שמאל, גם משבר הקורונה, ולכן הוא זרם עם זה, האם זה... ככה בוער בו, תכף נגיע לעניין הזה, אבל לדעתי לא. הוא מאמין בזה, אני מניח, אבל זה לא איזה משהו, זה לא ברני סנדרס פה שכבר 40 שנה מדקלם את הסיסמאות האלו.
ושנה אחרי, נראה אבל שהניסיון הזה, אתה יודע, לעשות איזה שינוי עמוק יותר בכלכלה האמריקאית, אני לא חושב שהוא הצליח.
אחד משמעית הוא לא הצליח. כלומר, אם אני מסתכל על זה עכשיו, הוא העביר שני חוקים משמעותיים. אחד מהם הוא בעצם מאוד דומה. למה שטראמפ עשה בשבר הקורונה, חילק כסף, כן, יש שם דברים שטראמפ לא עשה, קצבאות ילדים, אבל הכל הוא זמני. כל הדברים היו רק לשנה. ואגב, הם כבר הסתיימו. כלומר, מבחינה פוליטית, אולי זה לא היה כל כך חכם לעשות את זה, שבדיוק כשיגיע הבחירות האמצע, כל הקצבאות ילדים וכל הצ'קים האלה שחולקו כבר התייבשו. אז במובן הזה, לא ראינו את השינויים המבניים, העמוקים שביידן דיבר עליהם. הוא רצה שהקצבאות הילדים האלה יהפוך להיות משהו שהוא כל שנה. הוא רצה לחתוך בחצי את בעיית העוני בארצות הברית וכל מיני אמירות אחרות, ולכן אם אני מסתכל על זה, והחוק השני שהוא הבהיר, שזה בסופו של דבר חוק נחמד, הוא מקצה בערך חצי טריליון דולר לפרויקטים של תשתיות שגם הרפובליקאים יוכלו להסכים עליו, בעיקר זה הולך ללכת למערכת הכבישים וגשרים, כלומר, זה משהו שהוא טוב, אבל שוב, לא איזשהו שינוי מבני משמעותי בחברה האמריקאית, שלא נדבר בכלל על העניין של, אתה יודע, השאלות של משבר האקלים, שהוא גם דיבר הרבה על זה, זה ככה היה אחת הדרכים שהוא רצה להכניס דווקא את המעמד הביניים, ואפילו השירים שאתה יודע, זה כן מפריע להם הבעיות של האקלים, זה ככה ירד לחלוטין מהפרק, אז בסופו של דבר, אין ספק, השינוי המבני הזה לא הגיע, ביידן הוא לא ה-FDR הבא, הוא לא לינדון ג'ונסון, כרגע נראה שאם אנחנו נעצור עכשיו את הנשיאות שלו, מדובר בשני חוקים לא באמת משמעותיים בטווח הארוך. אני אגיד רק דבר אחרון, הדבר שהרבה פעמים כן מדברים עליו, אשמת מי זה? כלומר, יש, אתה יודע, פה החלוקה היא בין הפרוגרסיבים שיותר מאשימים את ביידן, לבין התומכי ביידן שאומרים מה הוא יכל לעשות, אין לו את הרוב בסנאט, אנחנו יודעים כבר, מי שבארצות הברית כבר רוצה להקים מהשמות האלה, מנשן וסינמה, אותם סנאטורים מווסט וירג'יניה ומאריזונה, שבעצם לא הסכימו לחתום על שום חלק פרוגרסיבי מההצעות של ביידן.
סנאטורים דמוקרטיים שלכאורה היו אמורים לתמוך באג'נדה של הנשיא, כי הם מהמפלגה שלו, ובלעדיהם אין לו את היכולת להעביר את החוקים.
כן, ופה אני רק אזכיר למי שלא יודע, הוא בעצם יצא מהבחירות של 2020 עם רוב בסנאט, אבל בעצם הרוב הזה אולי היה מטעה, כלומר, יכול להיות שהיה עדיף לו שלא היה לו את הרוב הזה, ואז הציפיות היו הרבה יותר נמוכות, אבל בגלל שהיה לו את בדיוק את ה-50 הזה, אז היה איזושהי אווירה שהנה אוטוטו מגיעה מהפכה, אבל בסופו של דבר זה לא באמת היה 50. סינימה ומנצ'ים הם לא באמת חלק מהמפלגה הדמוקרטית בהרבה מאוד מובנים, וכל פעם שהוא רוצה להעביר בדיוק את החוקים שדיברתי להם, ההקצאה הציבורית אבל שהולך לא לכבישים אלא לצעירים, לילדים, לנשים חד-הוריות, לכל העניינים של האקלים, כל הדברים האלה בסופו של דבר נתקעו, ולכן מה שקיבלנו זה באמת חוק תשתיות שהוא היה הרבה יותר קטן ממה שהיה אמור להיות, ובעצם כל שאר התוכניות הגדולות, אותו build back better שביידן מדבר עליו, כרגע נראה שזה ממש גוסס, ואולי בסוף יצליחו להציל חלק מזה, אבל לא הרבה ממנו.
אתה יודע, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה אמריקאית, כי רצינו לדבר בעיקר על הכלכלה, אבל אתה יודע, ביידן הוא הרי שואל קרבות ותיק, והוא היה אמור לדעת לא להבטיח הבטחות שהוא לא יכול לעמוד בהן, לא לבנות ציפיות כל כך גבוהות, כשיש לו בקושי רוב בסנאט.
מה שככה תמיד דיברו על ג'ו ביידן, שהוא כזה האיש שמניגוד לאובמה, יודע לעשות את הפוליטיקה הפנימית, ככה כל הזמן ישבו אותו ללינדון ג'ונסון, אחרי, אתה יודע, העשורים בסנאט, הוא, he's a deal maker, הוא יכול בסופו של דבר להביא את מנצ'ין וסינים על השולחן, ההרגשה שלי היא שחסר לו את הקילר אינסטינקט, הוא רך. ההרגשה היא פה בארצות הברית שמדובר בן אדם באמת קצת מבוגר, קצת עייף, שאוהב לדבר על הדברים האלה, אני חושב שהוא גם באמת אולי מאמין בהם, אבל מה שבאמת היית צריך לעשות פה, זה להפעיל לחץ אדיר על מנצ'ן ועל סינימה, למרר את החיים שלהם, גם אז אני לא בטוח שזה היה עובד, כי יש פה כל מיני תמריצים שונים, והם לא באמת צריכים אותו אולי בשביל מנצ'ן, כנראה לא צריך אותו בשביל לנצח בווסט וירג'יניה, אבל ביידן אפילו לא ניסה, זה נראה קצת פתטי בסופו של דבר, שהוא כל פעם כזה נכנע לדרישות שלהם, נכנע לדרישות שלהם, והם ככה כמובן מקבלים טעם של עוד, ולכן עוד דברים הוא יורדים מהפרק, עוד דברים עד שכבר לא נשאר כלום.
אז תן לי לשאול אותך, כהיסטוריון, יכול להיות שהשנה הראשונה של הנשיא זה מה שיש, ואם ביידן לא הצליח עד עכשיו להעביר את האג'נדה שלו, אז בעצם ראינו את רוב השינויים הכלכליים שהוא יצליח לבצע במשך כל הארבע שנים שלו?
זה בהחלט יכול להיות המצב, אנחנו נכנסים לבחירות אמצע שנראה שיהיה מאוד 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 קשה לדמוקרטים.
בחירות לחלק מהמושבים בסנאט ובבית הנבחרים.
בדיוק, ולכן אני בהחלט רואה מצב שבו מה שלא קרה השנה לא יקרה בכלל, אבל צריך להגיד, אנחנו מדברים פה בתהליכים פוליטיים ארוכי טווח, בעצם מאז אובמה ב-2008 לא היה לאף צד, גם לא לרפובליקאים, איזשהו רוב משמעותי בסנאט שאפשר להם, אני לא אכנס פה לכל החוקי הפיליבסטר החדשים, אבל ארצות הברית הפכה להיות מערכת שקשה מאוד לעשות בשינויים. אם אנחנו משווים את זה לאותו FDR, המאה הימים הראשונים, שהוא ביטל את סטנדרט הזהב, שינה לחלוטין את כל מערכת הפיננסית ארצות הברית, אחרי זה המשיך בפרויקטי השקעה נקיים ומיסוי אדיר על עשירים, אז איפה זה ואיפה אמריקה, ארצות הברית היום תקועה. אגב, גם בצד השני, טראמפ גם לא הצליח להוריד, לבטל את האובמקר, בדיוק מאותם סיבות. יש אנשים שאוהבים את המצב הזה שהיא תקועה, בעיקר זה מטיב כנראה עם התאגידים הגדולים והעשירים, אז בסופו של דבר, במובן הזה, ביידן לא מצליח להעביר שום דבר.
מקום אחד שבו אלי קוק כן מוצא שינוי אצל ביידן, ובאחד המינויים הכי מדוברים שלו, ביידן מינה את לינה חן, משפטנית מאוד צעירה, לעמוד בראש רשות הסחר הפדרלית, הגוף שנלחם במונופולים באמריקה. והיא כבר הראתה כוונות להיאבק באמזון ובפייסבוק, אבל האמת היא שעוד נראה מה יצא מזה. כי כמו שהסביר פה בפרק 128 של הצוללת, פרופסור ברק אורבך מאוניברסיטת אריזונה, יכול להיות שבית המשפט העליון, שהוא מאוד שמרני כרגע, עוד יבלום את כל היוזמות האלה. עכשיו תשמע לי, פה אנחנו כבר מגיעים לשאלות של, אתה יודע, מצד אחד אתה היסטוריון שמסתכל כזה מטווח ארוך על ארצות הברית, אבל אני חושב שכאילו אתה מזוהה גם עם עמדות, תקן אותי אם אני טועה, אבל שקצת יותר אולי קרובות לחלקים הפרוגרסיביים יותר במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, ורציתי לשאול אותך על משהו שכתב הפרשן הכלכלי של הניו יורקר ג'ון קאסידי, אחרי שביידן נכשל בעוד ניסיון שלו להעביר את החוקים שלו, והוא אמר, תראו, לארצות הברית יש בעיות אמיתיות, יש בו בעיות של אנשים שיוצאים מאוניברסיטה עם חוב, הרבה משפחות מתחת לקו העוני, בעיות דיור, הרבה מאוד בעיות, ובחלק מהם ביידן ניסה לטפל עם החוקים שלו, ולא הצליח, ועכשיו ארצות הברית נמצאת בעיצומה של מגפה, הדמוקרטים שולטים בבית הלבן, ובשני הבתים של הקונגרס, ואם ארצות הברית עכשיו לא מסוגלת להתמודד עם הבעיות האלה, האם היא אי פעם תהיה מסוגלת להתמודד איתן?
שמע, האימפריה נופלת, כלומר, אני מסתכל על זה בתמונה הרחבה ביותר, אני חושב שזה אחת הבעיות הכי קשות מה שאתה מתאר, ואני חושב שהבעיות של ההשקעה בחינוך, הבעיות של ההתחממות הגלובלית, הבעיות של החובות של סטודנטים, אגב, משהו שביידן כן היה יכול אם הוא היה רוצה, מחר לבטל הרבה מהחובות האלה, בחר לא לעשות את זה, כלומר, he walked that back, אחרי שהוא כבר דיבר על זה, אז אין ספק שנראה שארצות הברית תקועה, אני גם חושב שזה לא רק ביידן פה, אלא אנשים כמו ג'ון קאסידי, וכאילו המומחים ככה של המרכז שמאל, שגם לא עושים חצת גדול בביידן, כי היום כל הדיון הופך להיות דיון של אינפלציה, 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 וזה משהו שבתור היסטוריון של הניאו-ליברליזם נראה לי מאוד מוכר, אני מכיר את זה משנות ה-70, תשמע, יש 7% אינפלציה בארצות הברית השנה, אנחנו יודעים, זה ברור שהרבה מזה זה בעיות היצע, בעיות של בעצם קשורים למחירי הנפט, בעיות של מה שנקרא supply chain, בעיות אגב שקשורים לזה שיש מונופולים מאוד גדולים ולכן אין תחרות ותאגידים, שוב אנחנו רואים את הרווחים האדירים בשנה האחרונה של תאגידי ענק בארצות הברית, וזה לדעתי הבעיה העיקרית, אבל אף אחד לא מדבר על זה. הניו יורק טיימס, שוב, אני לא מדבר בכלל על פוקס ניוז והימנים, השמאלנים לכאורה, המרכז שמאל מדבר, משחק ישר לידיים של בעצם לבעלי ההון הגדולים, ומדבר כל הזמן אינפלציה, 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 זה לא צריך להיות הדיון. אגב, אם כבר אינפלציה, יש אפילו קצת אינפלציה טובה, אני לא אומר שעליית המחירים היא לגמרי דבר חיובי, אבל השכר של עובדים בארצות הברית עולה בשנה האחרונה, פעם משנה, מזה עשורים, בצורה משמעותית, שוק העבודה הוא דווקא במצב סביר פלוס, הרבה בגלל שהאמריקאים אחרי שהם חוו את הקורונה אמרו די, אני לא מוכן יותר לעבוד בעבודות הגרועות האלה בשכר מינימום שכבר לא עלה 30 שנה והם פשוט מתפטרים בהמוניהם, אבל מה שלא יהיה, אני לא חושב שהמצב הכלכלי של מעמד הפועלים כרגע הוא גרוע יותר ממה שהוא היה בשנים האחרונות, ובטח לא בגלל ה-7% אינפלציה האלה. אני חושב שאגב, אני חושב שהעלייה בשכר היא בעצם מקזזת את זה.
אתה יודע, מהניתוחים שאני ראיתי, השכר של באמת האנשים שעובדים במקדונלדס, או ממש בפאסט פוד, שמרוויחים ממש את שכר המינימום, הוא עלה, אבל כשמסתכלים על כלל השכר הריאלי בארצות הברית, הוא טיפה ירד. כלומר, מעמד הביניים ומעלה, השכר הריאלי שלהם באמת נשחק בגלל האינפלציה, והמעמדות, שכבות הנמוכות יותר, השכר שלהם עלה, כך שיש פה תמונה מורכבת.
אין ספק, מצד שני מעמד הביניים הזה, בכל זאת יש לו בתים שהמחירים שלהם עולים בקצב מסחרר, ובסופו של דבר הבעיה הכי גדולה בכלכלה האמריקאית בעשורים האחרונים, היא היה בעיה של המשכורות הנמוכים של מעמד הפועלים. אז במובן הזה, אם זה יהיה המצב, אז זה בטח לא סיבה, אתה יודע, לעכשיו יש דיבורים על זה שהפד רוצה להעלות את הריביות, בעצם שוב, הכל חוזר לשנות, מי שמכיר את ההיסטוריה האמריקאית, יודע על בעצם המיתון הכפוי שוולקר ורייגן עשו לכלכלה האמריקאית בגלל בעיות אינפלציה. שוב, לא תמיד אפשר להשוות, אבל לדעתי דבר אחד שגם פוגע, וזה גם אשמתו של ביידן, ביידן לא מצליח להסיט את הדיון מהנושא הזה של האינפלציה, שככה בולע את כל השיח הכלכלי בארצות הברית, ולעתי זה חבל, כי הוא דווקא בתחילת הקדנציה שלו הצליח לעשות את זה. אתה יודע, הרבה אנשים חושבים שבחודשים הקרובים בעיית האינפלציה הזאת תיפטר, אולי אז הוא יחזור לנרטיב הזה, אבל בכל זאת אין ספק שאנחנו רואים פה נרטיבים שכיווינו שכבר ידענו להתקדם מעבר להם, ועדיין הרוח הרפאים של מיטל פרידמן מרחף מעל השיח הכלכלי בארצות הברית.
אז אני מתרשם שלא התרשמת במיוחד מהשנה הראשונה של ביידן. אתה אומנם היסטוריון, אבל אתה יודע, אולי לאור הידע ההיסטורי שלך, יש לך איזושהי תחזית, איזושהי הערכה לגבי מה הולך לקרות בשנה השנייה שלו בנשיאות?
לדעתי לא נראה איזשהו שינוי משמעותי. כמובן שהקורונה פה הוא ויילד קארד, אבל בסופו של דבר, ראינו את זה אגב עם טראמפ, אני לא חושב שאנשים משנים את הדעות הפוליטיות שלהם סביב העניין הזה. צריך להגיד שאחוזי התמיכה של ביידן יורדים, אגב זה מעניין לראות שהם התחילו לרדת דווקא אחרי הפיאסקו שהיה לו באפגניסטן.
כן.
כלומר דווקא מדיניות חוץ התחילה איזשהו תהליך של הידרדרות, אבל אין ספק שהוא כבר נמצא במצב שבו אחוזי התמיכה שלו הם פחות או יותר איפה שטראמפ היה לאורך רוב הנשיאות שלו, 42-44%. אני לא רואה שינוי משמעותי, אני לא רואה איזשהו משהו שהולך לקרות שישנה את זה. בסופו של דבר הוא נכנס לבחירות אמצע האלה במצב מאוד 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 קשה, וגם לא נראה שבן אדם, אתה יודע, היו כמה רגעים בהתחלה, למשל סתם, היה איזה ניסיון איגוד של עובדי מחסן אמזון באלבמה, וביידן הקליט מסר שפחות או יותר איים על אמזון, אל תתעסקו איתם.
You know, every worker should have a free and fair choice to join a union. The law guarantees that choice. And it's your right. Not that of an employer. It's your right.
וזה בעצם נראה כאילו, אתה יודע, אולי הבן אדם אשכרה ייסע למקומות, יתמוך בעובדים, יתמוך בדברים שלא ראינו בעבר. נראה בסופו של דבר שביידן הולך להגיד, אני מרוצה עם זה שההיסטוריה יראה אותי כנראה כהבן אדם שהפיל את דונלד טראמפ. אני לא יודע אם ביידן מתכנן לרוץ שוב, אחוזי התמיכה של קמלה הריס אפילו יותר גרועים מאחוזי התמיכה של ביידן, אז אני מניח שיהיה עליו לחץ לרוץ, אבל אני לא חושב שהשנה הקרובה אנחנו נראה איזה שינוי מגמה. מבחינה כלכלית זה כן מעניין, כלומר אני חושב שהשאלות הגדולות שמעסיקים היום את הכלכלנים, התעלומה הגדולה של מי זה כל העובדים האלה שנשארים בבית, האם הם יוכלו להרשות לעצמם עוד שנה בבית, הצ'קים הרי התייבשו מזמן, זו שאלה מעניינת. כמובן השאלה של החוסר תיאום המוחלט בין המצב הכלכלי של הרבה אמריקאים לבין הבורסה, זה שאלה מעניינת. משבר הנדלן, אתה יודע, אנחנו נמצאים בתקופה היום בארצות הברית שחברות קרנות גידור ענקיים פשוט קונים את כל הדירות והופכים להיות הבעלי בתים הכי גדולים. כן. בארצות הברית, כלומר האם זה יביא לאיזשהו משבר, אתה יודע, בקרוב יכול להיות שביידן כבר לא יוכל למנוע מה שנקרא evictions בארצות הברית, למנוע בעצם איזשהו מהלך שבו אלפים, אולי אפילו עשרות אלפים, אולי אפילו מאות אלפים של אמריקאים שלא יכולים לשלם את השכר דירה שלהם, יזרקו מהבתים שלהם. כלומר, יש כל מיני שאלות כלכליות מרתקות, אבל אני לא חושב שהדברים הבאמת מעניינים יקרו בספירה הפוליטית.
אלי קוק, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ואיפה לא. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה, ואתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שתוהים מה קרה להבטחת הבחירות של אנקל ג'ו. ובהזדמנות הזאת אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השקעות הנדלן של גלובס, כסף בקיר שחוזר עם עונה חדשה ומומלצת. תודה לעורך הסאונד ניר לייסט, הילה וייסברג היא עורכת הפודקאסטים של גלובס, אני אורי פסובסקי, להתראות.